מסבירים לנשים פוליגמטיים את החשיבות של לימוד תורה. אחד שתלמידי חכמים גם.
אני לא יודע, לא יודע מה זה המילה פרגמטיים. יש הרבה רמות של העניין. גם פרגמטי. גם אני אדם פרגמטי. אבל יש במילה פרגמטי זה אחד שאת התנועה הזאת הוא מבין. חוץ מזה הוא לא מבין שום דבר. אתה לא רק חשיבות של לימוד תורה, אתה לא יכול להסביר לו. אתה גם לא יכול להסביר לו מה החשיבות של לימוד מוזיקה. מה החשיבות של ראיית סרט. מה החשיבות של שום דבר. אני לא יודע מה זה אנשים פרגמטיים. זאת אומרת, מה מסתתר מאחורי הביטוי הזה? אם כוונתך אנשים כאלה שרואים באזור מה שאמרתי, מבינים את הכל רק ככה. זאת אומרת, מתי, איך תוכל למחזיר את זה לפרנסה? זה השם. זאת אומרת, מה? או מין אנשים כאלה, אני יודע, כתוב בגמרא, על עני הארצות. זה אחד מהדברים שבגללם עמי הארצות מתחייבים. מתחייבים שונאיהם של עמי הארץ כליה. קיצור, ביטוי קשה. על זה שהם אומרים, מה ענו לנו רבנן? למה העלים לנו רבנן? להם שנו, להם קראו, יושבים להם בישיבות שלהם, קוראים, שמים להם. מה אתה מרוויח ממנו? שם לא הבחור. ומקים את האצבעות שלו על דפן. זאת אומרת, זה ביטוי שהוא לא מודרני. הוא מתקופת הגמרא כבר היו טיפוסים כאלה. וחז"ל עשו עליהם איקס. הביטוי הזה גמר אותם. זה שיש להם שכל כזה, אתה יכול לקרוא לזה פרגמטיות. אם זאת כוונת שירך. אז איך מסבירים להם? אני תיאוריות אני לא יודע, ובפועל, לעמוד אדם קונקרטי מולי, יש סיפור שאני יודע להסביר. אבל, באופן סתמי. רגע. שאלת רמת הבהמיות שלו, רמת השכל שלו. יכול להיות אדם פרגמטי עם שכל. יכול להיות אדם פרגמטי בהמה. סתם כמו סלב, זאת לא מבין כלום. זה לא נוסחה תעשה את זה. מי האיש? עוד פעם? זה משתלם אדם לאדם. אין אנשים פרגמטי. יש אנשים. כל אדם, אתה צריך למצוא את הדרך, איך לחדור אליו, להסביר לו, על פי יכולתו הוא, נוסחה אחת, טובה, לאנשים מהסוג הזה. לא יודע, לא שמעתי על אנשים מסוג. כל איש הוא בלי סוג, הוא. להגיד, אם תנסה לתאר לי יותר את מה אתה מדבר, אני אוכל לנסות להגיד יותר לענות, אבל תנהל לי שיחה איתם, זאת אומרת, תעשה לי סימולציה של שיחה איתם. אני אומר לו זה, אז הוא אומר כך. תגיד לי מה הוא אומר. אז... אז אתה אומר חברים בקיבוץ. אז מה אומרים שם בשפת קיבוץ? זה לא פרגמטיות. זה בגלל סולם ערכים. זה לא קשור בכלל פרגמטיות. סולם ערכים. תורה זה לא כל כך חשוב. צבא זה קודם כל חשוב. תורה זה בעיה שלך. צבא זה המחויבות שלך לחברה. תעשה קודם כל את חובותיך. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לנסוע להודו, סע להודו. אתה רוצה ללמוד תורה, תלמד תורה. אבל זה לא יכול להיות שלפני שאתה פורע את חובך לחברה, אתה הולך לאגו טריפ הרוחני שלך, זכותך, תעשה מה שאתה רוצה. ואני גם מכבד את זה מאוד, שתלמד פה. זה הסגנון של איש קיבוץ. לא קשור בכלל לפרגמטיות. אם כי התגובה שלי על האנשים הפרגמטיים היא גם נכונה לאנשי הקיבוץ. כי גם זה, נכון, אנשי הקיבוץ, יש להם מודל ידוע, אבל מכל מקום, כל אחד, על פי עניינו. צריך להסביר לאנשי הקיבוץ באופן כללי, ולא בדיוק צריך לשכנע. זאת אומרת, אתה לא צריך לצאת מתוך נקודה שאתה עכשיו עומד דברים במקום, שמה, ככה. לא חשבתי מה שאמרת, טוב, אני לוקח דבריי לאחור, לך. אתה לא צריך לבוא בציפייה כזאת בכלל, אבל אתה צריך לגשת מתוך נקודה, זו האמת שלי, אתה שם שאתה רוצה איתה. אוי פנים, אתה בדעותיך, אני ממש מכבד אותם, לשמור אותם לעצמך. לי יש, אותי לדעותיי. זו העמדה שאתה צריך להיות. אתה לא צריך לבוא מתוך עמדה של הרצון לשכנע. הוא משום מה, הוא בא אליך בטוב, בתביעות. תעשה, אחר כך נדבר. אתה יכול, אם מבחינת ההתנהגות, אז אתה יכול להתנהג אליו באותה מידה. תראה, אתה, קודם כל, תקצוץ את הדשא שלפני הבית שלי, אחר כך נדבר. זו ידעתי. אז זה תעשה אחר כך נדבר. יש לו את האמונה שלו, ומשום מה הוא מסגנון פנאטי, אתה מוכרח לענות לקריטריונים כאלה. מי אמר? אז קודם כל, אתה צריך לדעת, נקודת החושה שלך לעומתו, שהוא בא כביכול עם מטען מוסרי, הוא כל כך משוכנע במטען המוסרי שלו, יש בו את החוצפה לעמוד מולך ולהגיד לך מה לעשות. אז אתה צריך ליצור עמדה נפשית אלטרנטיבית. רק קודם כל, תשים לב, זה תפיסתו. עכשיו, נקודת החולשה שלך, שבאמת אין לך את אותו חוסן וודאות פנימית שיש לו בתפיסתו. הדעה הזאת, שקודם כל צריך לתרום למדינה, לצבא וזה, ואחר כך כל אחד יעשה מה שברור שלו, זו עמדה מוסרית. היא מאוד ברורה לו, ועל כן הוא בז למי שלא עונה עליה. הוא עושה, אבל תודה, כולכם תעשו מה שאני אומר. אם לך הייתה מוצקות מוסרית כשלו, היה ברור לך, ואתה בתפיסתך, זה עמדה מאוד מוסרית, ברורה. והיה מי שלא עונה עליה, אז קודם שענה עליה, אחר כך נשאר אותו, לא היית שואל אותי. אז אם כן, יוצא שעיקר הנקודה היא לא מה אומרים להם. אנחנו אומרים לעצמנו מול התחושה של החולשה, של האשמה המוסרית שאנחנו עומדים בעמדה הנפשית הזאת, שמותחת בפנינו, מדעת או שלא מדעת, במילים או בלי מילים. סגירת הנושא, כלומר, סגירת נושא השאלה שנשאלה פה עכשיו, במיקוד המדויק שלה. מה אני אומר לעצמי כדי לעמוד מול תחושת האשמה של העמדה המוסרית הזאת שמוצגת בנורמה הקיבוצית? והיה ויהיה לי את החוסן, אז כבר לא הייתה שאלה. אז אני בכלל לא צריך לענות תשובה לאנשים פרגמטיים, אני צריך לענות תשובה לעצמי. הכל. שאלה, מה עונים אנחנו לעצמנו? מה אנחנו עושים שיכול להתמודד עם הטיעון של אי המוסריות בהתנהגות שלנו? תשובה, כשאנחנו הולכים ללמוד לימוד תורה, הוא שירות המדינה והתייחדות הכישרונות למשימה לאומית ראשונה במעלה. למשל, שבוע שעבר אז הייתי באיזה בח פה בעב, וראיתי שם אנשים שאומנם היו מדי צעד, אבל כל עניינם אינטלקטואלים. והם דווקא, זה מי שהחזיקו את עצמם עם פסון מאוד גבוה, וגם החברה מסתכלת עליהם, זה חברה סגולה. החברה האלה עומדים בפרויקט תלפיות. בסדר, יש לי הרגשה טובה, ועשו להם קצת, 30 שניות יקפתא וזה, כדי שהם יהיו גם כן. אבל בעיקרון, זה ידוע, זה לא אמור לדעת מאיזה צד הכדור יוצא. זה לא, לא כל כך משנה. צריכים לדעת, צריכים לדעת איך להפעיל עפרונות ואת המוח וכל מיני, זהו. אבל ודאי, זה נקרא שירות לאומי, ראשון במעלה, ולא כל אחד יכול להתקבל לזה, אלא אחד מ... למה זה טוב? כי זה שירות לאומי. הלמטה, שהלאום זקוק לא רק לחבר'י שיפרצו לבתים וירססו את מי שצריך לרסס שם, ולהשקבו במערבים ויעשו 6-6 וכדומים ועוד. אלא המדינה לצורך קיומה צריכה גם כן צרכים אחרים. למשל, אחד מהצרכים שאין ספק שאין כל משמעות ואין שום אפשרות לקיום למדינה בלעדיה, למשל, זהותה התרבותית. קיומה או חברה שאין לה זהות תרבותית, אז היא לא קיימת. וזו הגדרה עצמית של המושג אומה ומדינה. ובכלל, מערכות חברתיות, סוציאליות, אקונומיות, צבאיות, חדומה ועוד, כל סיבת קיומה וטעם קיומה ומוטיבציית קיומה, כפי שהן משרתות מערכות תרבותיות, את המפותחות. יתאר לך שהחשיבות של מדינת ישראל הייתה נעוצה בכך שמדינת ישראל מייצרת מצעדים צבאיים. ועל זאת גאוותינו ותפארתנו. כל פעם שמתחילים לתופף בתוף, כולם מתחילים להתייסר, להתיישר בשורות ולצעוד בסך. אז הציור הזה הוא מבליט את זה שאנחנו חושבים שמדינת אחת משתיים או בדיחה או שמתחיל להיות משהו נאצי, שאני לא רוצה להיות שייך לדבר כזה. על המטה שקיום צבא או כלכלה בפני עצמו זה דבר שהוא צריך הצדקה, למה אתה עושה את זה? למה זה טוב? את מה זה משרת? תרבות לאומית היא לא תתפתח מזה שאתה תזרוק את בני החברה אל הרחובות ותגיד להם, חבר'ה, מה בראש שלכם זה נקרא התרבות שלנו? כי מיד יסתבר שמה שבראש שלהם זה לדפוק את הראש והלאה. וזה נקרא תרבות. אז ממילא אין הצדקה לקיומה של החברה, היא תתפורר. על כן, מקצה החברה את המעונים והרציניים והעדינים שבמניה, להקצות את משאבי כישרונותיהם לפיתוח מסעות הנפש, הרעיונות, הדבר הטוב והצדק והגינות והראויות והערכים וההגות. ככל שתהיינה יהיו התחומים האלה יותר מפותחים וגבוהים ויהיו מרכז הכובד של התרבות ויתנו את רישומם בתור מסעות הרוח, מסעות הנפש וקווי החינוך כולם ישאבו אל העקרונות האלה, כי אז יש טעם בערך משמעות לחיים של החברה כולה. עכשיו, לכל חיים יש את המקצועים שהם קובעים ביחס אליו. לא יבוא איש חיל האוויר והוא ינהל את חיל הים. כי אדוני, אתה מעולם לא... לא היית לא בשטת, לא היית קורס חובל. לא. איפה אתה יודע בדיוק את הצרכים ואת הכישורים של זה? דבר על מה שאתה מדבר. ואם אתה קצין רפואה ראשי, אתה לא תסביר לנו איך כובשים ערים, אתה מבין? דבר על מה שאתה שייך אליו. בתחום הרוח, יש לנו את חיל הרוח. לא יבואו אנשים שהם התפתחו דרך זה, שעשו פזצטות והטיפו ועלו במדרגות הפיקוד, זה לא עושה אותם, לא מבינים לא במוסר ולא בשכל ולא ברוח ולא בערכים ולא ביהדות ולא בתרבות. הם אומרים להיות בשקט, לחלוטין, בלי שום זכות דיבור, יחס למה שקשור לרוח. בדיוק כמו שאנחנו לא מצפים מזה שרבנים יתחילו להסביר איך מנהלים את הצבא. ומה בדיוק תנאי המשדרים של הלוחם. אם כך, חיל הרוח הוא מגייס אליו על פי הקריטריונים שלו ועל פי התנאים להתפתחות של החייל שלו את הראויים לו. זה אינטרס ראשון במעלה של הלאום, זה השירות הראשון במעלה שכל איש עדין רוח יכול לראות עצמו כגאה שהוא משרת בחיל הזה. נכון? לא עושים פה מערבים, והאפשרות שלך להיפצע במציאות הזאת היא קרובה לרמת האפשרות של חייל שמשרת בגלי צהל להיפצע. יושב לו ונהנה, מעביר ממוזג ומעביר בדיחות על העולם. אז פה לא מעבירים בדיחות על העולם, ושם מהמקום לא מסוכן, נגיד לא תיקח יותר מדי טרמפי. אז בסדר, אבל זה לא הקריטריון לתועלת או ללא תועלת, או לשירות האומה או לא לשירות האומה, ולא זקוק לאישורים של שום טבח. בין שזה מוצא חן בעיניו, לא מוצא חן בעיניו, בין שהוא קיבל דיפלומה של טבח, או בגלל שהוא משרת בטבחות בקיבוץ. דעתו, שמור דעתו לעצמו. זו דעתנו על עצמנו.